הכותרת של השיעור, סוכות וארץ ישראל. אז קודם כל, דברי הקדמה. בשביל אנשים שחיים בארץ ישראל, הדבר מובן מאליו, שמתי שמגיע חג סוכות, אז אנחנו בונים סוכה בתוך הבית או קרוב לבית, ואנחנו קונים ארבע תמינים בשפע, ולא עוד. אנחנו יכולים לאכול וגם לישון בסוכה. הכל מתקיים בהידור. אבל צריך לזכור שהדבר הזה הוא בכלל לא מובן מאליו. קודם כל הוא לא מובן מאליו השנה, כי אנחנו בשנת קורונה, וכל דבר שקורה לנו, וכל אפשרות לקיים מצווה, זה חסד עליון, ובאמת אפשר לנשום, אפשר, זה בכלל לא מובן מאליו. אבל גם בשביל אותם היהודים שהיו במשך 2,000 שנה בגלות, אתה צריך לזכור שחג סוכות הוא מאוד חריג ומאוד יוצא דופן, לעומת שאר החגים. כי פסח אין שום בעיה להכין מצה. ושבועות אין שום בעיה ללמוד תורה, לומדים תורה כל השנה. אבל חג סוכות הוא מאוד קשה לקיום כשאתה נמצא בגולה. קודם כל לא כולם יכולים לבנות סוכה. וחוץ מזה, המזג אוויר לא מאפשר. אמנם שכחנו, כי עכשיו אנחנו בעיצומו של גל חום, אבל קר באירופה. ויש מקומות שכבר יורד גשם. בוודאי שלא ניתן לישון בסוכה תמיד. שלא נדבר על ארבעת המינים. כלומר, הקיום הפרקטי של החג מלמד אותנו שזה חג ארץ ישראלי במהותו. לכן, בתור דברי הקדמה, אני מבקש להסביר, בכותרת של השיעור, סוכות וארץ ישראל, חג סוכות אי אפשר לקיים אותו באמת כהלכתו רק בארץ ישראל. אבל אנחנו נרצה לעיין בדף המקורות שצורף לשיעור הזה, ואנחנו נראה שיש קשר מאוד עמוק, קשר מאוד מהותי, בין חג סוכות וארץ ישראל, מעבר לצד הטכני שאני ציינתי אותו. אם אנחנו נתבונן בפסוקים של התורה, הרב צירף דף מקורות, כן, אני צירפתי דף מקורות, לא יודע אם העבירו לכם אותו או לא, לא נורא, אני אקריא את המקורות בצורה קלה. אם אנחנו מתבוננים על הפסוקים של התורה שעוסקים בחגים, אז יש כאן תופעה מאוד מעניינת. חג סוכות הוא שייך למעגל של שלושת הרגלים. פסח, שבועות, סוכות. ופסח מסיים את המעגל של חג הסוכות. בדרך אגב, זה לא הנושא של השיעור, אבל בדרך אני מזכיר לכם, כמו שחג סוכות מסיים את המעגל של שלושת הרגלים, הוא גם מסיים את המעגל של חגי תשרי. אז יש לנו כאן מפגש מאוד מעניין בין המעגל של חגי תשרי והמעגל של שלושת הרגלים. אבל אנחנו במסגרת של השיעור מתמקדים אז על המעגל של שלושת הרגלים. והתורה מחדשת לנו הבנה בשלושת הרגלים. למה? כי התורה מתייחסת לשלושת הרגלים בכמה מקומות. וכל פעם שהתורה מתייחסת לשלושת הרגלים, היא מתייחסת אל החגים, פסח, מצה ושבועות, אבל היא מתייחסת אליהם בזווית מאוד מאוד מיוחדת. למשל, הפעם הראשונה שזה מופיע בתורה, זה בפרשת משפטים. בחומש שמות. כלומר, בוא נזכר ברקע, אנחנו רק יצאנו ממצרים, ורק קיבלנו את התורה, ואז דרך הפסוקים של פרשת משפטים, יש לנו מפגש ראשוני עם המושג הזה שנקרא שלושת הרגלים. ואם אנחנו נסתכל בפרק כ"ג ג', אז אנחנו נראה שהתורה נותן הערה מאוד מיוחדת. אני קורא לפניכם, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות, תשמור שבעת ימים, תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקי. אז אנחנו שמים לראשונה, שפסח הוא תואם לחודש האביב. אני ממשיך לקרוא. וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. שוב, יש לנו הגדרה חקלאית. שבועות לא מופיע לפנינו כחג מתן תורה. בדרך אגב, זה מאוד מעניין. בכל התורה כולה, בחמישה חומשי תורה, חג השבועות בכלל לא מוזכר אף פעם כחג מתן תורה, זה רק כתוב בחז"ל, ופה וגם במקומות אחרים, שהתורה מתייחסת לחג השבועות, אז היא מתייחסת לפן החקלאי, חג הקציר ביקורי מעשיך. וחג הקציר, אני מבקש מיד להסביר את המונח קציר. בפסח בארץ ישראל, יש בשדות שעורים, אבל אין עדיין חיטה. עם השעורים האלה יקריבו קורבן העומר, שעומר זה כמות של שעורים. שעורים זה מאכל בהמה, כידוע לכם. וצריך לחכות 50 יום, מפסח עד שבועות, כדי שהקציר, כלומר החיטה, תתבשל. ובחג השבועות, שבית המקדש קיים, אז יקריבו קורבן עם החיטה החדשה, שרק לעת עתה התבשלה. ועכשיו אנחנו... חג האסיף, בצאת השנה, באוספך חיית. אז שלוש... לא מתייחסים אליהם. זה כתוב במקומות אחרים. ששלושת הרגלים יש להם ממד חקלאי. שמה תגיד, זאת תופעה יחידני. אבל אם אנחנו נתקדם בתוך חומש שמות, לפרשת כי תשא, בפרק למד דלת, חסות לשלוש רגלים. חסות לממד החקלאי של החגים. אני קורא לפניכם, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש בקציר תשבות, ואז חג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. ואז הפסוק המסכם, שלוש פעמים בשנה יראי כל זכוריך. שוב אנחנו רואים שהחגים מופיעים לפנינו בממד החקלאי שלהם. אז מיד אנחנו נרצה לשאול שאלה. למה חשוב מאוד לתורה להבליט את הממד החקלאי של החגים? וכמובן אני מבקש מיד להיות צמוד לכותרת של השיעור, סוכות וארץ ישראל. הממד החקלאי הוא יכול לבוא לידי ביטוי רק כשעם ישראל נמצא בארצו ובארץ ישראל. כשאנחנו בגולה, כשאנחנו לא בבית, אז בוודאי שכל הממדים האלה נעלמים לגמרי מהתודעה של עם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדור.
הרב, אתה שלחת בדף מקורות לאנשהו?
אולי שכחתי? יש מצב ששכחתי, הייתי קצת עמוס משימות. לא שלחתי לכם?
לא שלחת לנו.
אז רק שאתם רוצים שאני אעשה הפסקה, ואני אכנס בוואטסאפ ואני אשלח, או שאתם רוצות שאני אמשיך בשיעור בלי דף מקורות, מה טוב לכם?
אולי כדאי
שתתפתח.
הרב ימשיך.
אז תמשיך.
שיר, והקודמת, מה את אמרת?
לי לא כזה משנה. ממש... כן, תמשיך.
אז מה שאני אעשה, אם זה מקובל עליכם, אני אמשיך בלי דף מקורות, ואחרי השיעור אני אצרף לכם, ואז אתם תוכלו לראות את הדברים כתובים. זה בסדר?
כן, תודה רבה רב.
ואז אני מבקש שוב סליחה, אולי מהעומס חשבתי ששלרתי ולא שלרתי, אז אני מתנצל. אז אני חוזר אל הנקודה איפה שהגענו. שאלתי שאלה, למה חשוב לתורה להבליט ששלושת הרגלים יש להם ממד חקלאי? אז אנחנו נענה מיד שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, בעקבות הגלות, איבדנו הרבה 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 מאוד דברים. איבדנו את ארץ ישראל, איבדנו את המקדש, איבדנו את הקשר המהודק עם הקדוש ברוך הוא דרך הנבואה, איבדנו גם את התודעה הלאומית, כלומר, היהדות הפכה להיות דת, כל קהילה עוסקת בשלה, ואנחנו לא חיים בתוך עם. אבל יותר מזה, בעקבות הגלות, חשבנו שלהיות יהודי זה ללמוד תורה ולקיים מצוות. אנחנו לא נגיד שההגדרה הזאת איננה נכונה, אבל אנחנו בוודאי נגיד שההבנה הזאת היא חלקית, כי המטרה של התורה זה לא ללמוד תורה, והמטרה של המצוות זה לא שאנחנו נקיים אותם. קצת נועז מה שאני אומר, אז אני אסביר את עצמי, כי הניסוח נשמע קצת חריף מדי. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, או ליתר דיוק, כשהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל, והוציא אותו ממצרים, ונתן לו את התורה, היה לו מטרה אחת בלבד. והמטרה הייתה לחבר את התורה ואת החיים. לחבר את עולמות של קודש ועולמות של חול. ולמרות הניגוד שביניהם, ולמרות המתח שביניהם, ולמרות ההתנגדות שיכולה להיראות בין שני הממדים, בסופו של דבר, אחד מאזין את השני, אחד משלים את השני. לכן, המטרה של יציאת מצרים, היא לא הייתה יצירת עם ישראל, בלבד. והמטרה של יציאת מצרים היא לא הייתה שעם ישראל יקבל את התורה, אלא המטרה הייתה, והיא נשארה עדיין עד עצם היום הזה, שעם ישראל עם התורה ייכנס לארץ ישראל, ויחיה בארץ ישראל חיי קדושה וטהרה. מה זאת אומרת לחיות בקדושה וטהרה בארץ ישראל? פירושו של דבר, שמתי שאנחנו מגיעים בחג הקציר, או בחג הביקורים, או בחג האסיף, מה שנוגע אלינו סוכות חג האסיף, בתוך המציאות של העולם הזה, בתוך השדות, בתוך הפירות, בתוך העולם החומרי, בלי לבטל על העולם החומרי, אנחנו נזכור שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את הכוח לעשות חיים. לא פרושים מהעולם הזה, לא עסוקים רק בלימוד תורה ובמושכלות רוחניות, אלא הפוך, בזכות התורה ועל ידי התורה ודרך המושכלות הרוחניות העליונות, אנחנו נרצה לממש אותם בתוך המציאות של החיים. לכן שלושת הרגלים, שהם בעצם ההזדמנות שניתנת לעם ישראל בארץ ישראל, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי כולם באים למקדש, ולהיפגש בינם לבין עצמם, הצפון, הדרום, המזרח, המערב, הספרדים, האשכנזים, התימנים, השמאלנים, הימנים, 12 שבטים, כולנו ביחד מתכנסים בהר הבית. דווקא ברגעים האלה של שלושת הרגלים, אנחנו רוצים להיות עסוקים בחיבור הנכון בין הקודש לבין החול. בלי חס ושלום לטשטש את ההבדלים. החול הוא חול, הקודש הוא קודש, ודווקא החיבור שביניהם בצורה נכונה, הוא יוצר את המציאות של החגים. חג האביב, חג הקציר וחג העסיק. ואני רוצה להוסיף. כן, בבקשה.
יש פה שאלה בצ'אט. יש שאלה בצ'אט.
כאילו מצ...
זה נשמע כאילו...
אני מקשיב.
זה נשמע, היא כתבה, זה נשמע כאילו הגשמיות היא העיקר חס וחלילה.
לא, לא. אז טוב שאתם שואלים. במסגרת של העולם הזה, החידוש של העולם הזה, סוגריים דרך עם ישראל, זה שהעולם הזה הוא שווה חיבור גוף ונשמה. בוא ניקח את האדם הפרטי ואחר כך נשליך את זה על האומה כולה. מה החידוש של האדם לעומת עולם הבהמות ולעומת עולם המלאכים? המלאכים הם רק רוחניים, שכלים נבדליים, ככה קורא להם הרמב״ם במורה נבוכים, כוחות רוחניים נבדליים, שאין להם שום מגע עם החומר. ולכן הם תמיד יעשו רצון השם, ולכל מלאך יש רק שליחות אחת. לעומת זאת, במסגרת של העולם הזה, יש גם בהמות. המהר"ל יגיד למה בהמה נקראת בהמה, במה. כלומר, מה יש בה? רק את הממד החומרי של החיים. אז נשאל שאלה, אז מה החידוש של האדם? הוא שייך למלאכים, או הוא שייך לבהמות? יש בו ממד חומרי או ממד רוחני? תשובה, האדם יש לו את שני הממדים האלה. ונכון שהם מנוגדים. ונכון שלולי הדרכתה של התורה, אז באמת יכול להיות שהמלחמה שביניהם, היא הייתה מביאה את האדם למקומות לא רצויים ולא טובים. או שהוא ירצה רק לפרוש מהעולם החומרי. זה מה שקרה אצל דתות אחרות, למשל הנצרות, או הבודהיזם במקדשים שלהם, שבשם הטיפוח של הממד הרוחני, אז הם פרשו לגמרי מהעולם הזה, וזלזלו בעולם הזה, והתייחסו אליו כדבר תמה מיסודו. או אפשרות שנייה, העולם הכפרני או המערבי, הרואה בעולם חומרי רק ממד חומרי, ועסוק רק בטיפוח של הממד החומרי, וסולד מהממד הרוחני. והחידוש של ישראל, בארץ ישראל, על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, זה בעצם לחבר בצורה נכונה את הדבר הזה. בעקבות השאלה, אני ברשותכם רוצה להמשיך טיפה. במאמרי ראייה, הרב קוק שואל שאלה. אומר הרב קוק, אני לא מבין. למה הקודש הקודשים נקרא קודש הקודשים? כאילו יש לך קודש, והקודש הזה הוא קודש של קודשים אחרים, בלשון רבים. אז אומר הרב קוק, אני לא מבין. ואני מבקש מיד להסביר שבשלושת הרגלים אנחנו מתבקשים להגיע למקדש. מתרץ הרב, יש כוח רוחני שמחיה את החול. יש כוח רוחני שמחיה את המציאות החומרית. זה כוח רוחני א', נקרא לו. אבל יש גם כוח רוחני אחר, שמחיה את הקודש. וברור שזה שתי כוחות מנוגדים, ויש אימות כמעט בלתי פוסק ביניהם. אז האם בכלל אפשר לאחד ביניהם? האם יכול להיות מציאות של שלום שכל אחד ימצא את מקומו, וכל אחד יפרנס את חברו, בלי להעיק אחד על השני. או כמו שאתם שאלתם למטה, איך יודעים בכלל למצוא את האיזון בין השניים? בא הקדוש ברוך הוא, דרך הדרכה של תורה, ודרך הדרכה של החכמים, ומבקש להסביר, יש אכן מקום על פני תבל, שנמצא כדי ללמד את כל האנושות, שהחיבור הזה הוא אפשרי, בלי לטשטש את ההבדלים שביניהם. ואיך קוראים למקום הזה? קודש הקודשים. זאת אומרת, זה הקודש העליון, שכולל את הקודש של החול, ואת הקודש של החומר. ולכן, החגים שלנו, חייב שיהיה להם ממד חומרי. כי, כמו שבאדם הפרטי, הנשמה שורה בגוף, וכמו שבבית המקדש, השראת השכינה, זה על מבנה חומרי, האדם בונה אותו, והקדוש ברוך הוא משחה את שכינתו. אותו דבר, על הפירות שבארץ ישראל. ברשותכם אני רוצה להמשיך. ואני מקווה שהדברים יתחדדו קצת יותר. מכיוון שכנראה עשיתי טעות, ולא צירפתי דף מקורות, אז אם יש לכם תנ"ך, אני ממליץ לכם לפתוח. אנחנו בויקרא, בפרק כ' ג', ושם התורה מתייחסת שוב אל החגים, ובנוגע לשיעור שלנו, לחג הסוכות. אבל פה יש שוב תופעה שדורשת העמקה. אז אני קורא לפניכם את הפסוקים. פרק כ' ג', אנחנו מתחילים מפסוק למד ג'. כ' ג', למד ג'. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור. ב-15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות, 7 ימים לשם. זה ממש הפסוקים שעוסקים בחג, בחג הסוכות. אז כרגע נתנו לנו תאריך, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים. פסוק למדי. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. פסוק למד וב, 7 ימים תקריבו, אישי אל אדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם. והקרבתם אישי אל אדוני, הצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ואז יש לנו פסוק מסכם. תודה רבה שצירפתם את הפסוקים. אלה מועדי אדוני, אשר תקרו אותם, יקרא קודש להקריב אישל אדוני, עולה ומנחה, זבר ונסכים, דבר יום ביום. כי שם בכל הפרק יש לנו כל החגים, ואז מסיימים את המעגל עם חג הסוכות, וכותרת מסיימת, כותרת כללית, אלה מועדי אדוני. ואז עכשיו מגיעה תופעה מאוד מעניינת, תופעה שבוודאי דורשת העמקה. אחרי שסיכמנו אלה מועדי אדוני אשר תקרו אותם, בפסוק למתת מגיע פתאום מאיזשהו מקום, אך ב-15 יום לחג אדוני. זאת אומרת, פה פתאום יש לנו חג חדש, ובעצם הוא לא כזה חדש, כי זה חוזר לכאורה על מה שכבר כתוב למעלה. אבל אנחנו לא הכרנו את החג הזה. למעלה, בפסוק למד דלת, אז כתוב, ב-15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות 7 ימים, שם הוא נקרא חג הסוכות. ופה פתאום, 4-15 יום לחודש השביעי, באוספכם מתבות הארץ, תחוגו את חג אדוני, 7 ימים ביום הראשון, שבת שבתון, ביום השביעי שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם בשבעת הימים. פתאום יש לנו את מצוות 4 תמידים, וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם. ואז אחר כך מגיע פסוק מ"ב, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. אז אנחנו לא מבינים את המבנה של הפסוקים. וליתר דיוק, אנחנו לא מבינים למה כתוב בפסוק למתת, אך בחמישה עשר. אך זה כאילו אתה מסתייג מכל מה שנאמר מקודם, ואתה רוצה להוסיף משהו שלא נאמר. ולמה בחלק האחרון מצוות ארבעת המינים מופיע, וגם הנימוק של חג הסוכות, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ולמעלה, שזה גם היה חג סוכות, הוא נקרא חג סוכות, אבל כתוב רק את הקורבנות ולא כתוב שום דבר. לפני שאני אמשיך, לעת עתה אנחנו כבר לא צריכים את הפסוקים. תודה רבה למי שהביאה אותם. אני רוצה לוודא, השאלות מובנות, כן או לא? כי אם לא, אין טעם להמשיך. כן? סבבה. אז אנחנו לא מבינים את העריכה של התורה, אנחנו לא מבינים את הסגנון של התורה, ולמה חג סוכות מקבל מימד של ארבעת המינים וסוכות בחלק התרטון של הפרק, ובחלק העליון זה לא מוזכר בכלל. לפני בערך 250 שנה, 200 שנה, בגרמניה, היה הרב שמשון רפאל הירש, 250 שנה בערך, כתב פירוש מאוד מאוד חשוב על התורה, אני ממליץ לכם בחום תמיד להסתכל על הפירוש של הרב שמשון רפאל הירש. והוא מתמודד עם כל השאלות שהעסיקו את היהודים ואת היהדות באותם השנים, ודרך הפירוש שלו ניתן עד עצם היום הזה ללמוד תורה בצורה מעמיקה ומחכימה מאוד, ולקבל מענה והתייחסות להמון בעיות שעדיין קיימות היום. אחד מהתלמידים המפורסמים שלו זה הרב דוד צבי הופמן. הוא לא כל כך ידוע, אבל מי שעוסק במקרא בוודאי מכיר אותו. הספרים שלו הם קצת קשה להשגה, אבל הם ספרים מאוד חשובים. הרב דוד צבי הופמן. אז הוא מבקש להסביר, והוא מביא הוכחות מהמון חכמים, שחג הסוכות יש לו כמה ממדים. יש סוגריים במשך 40 שנה, בצורה יותר עמוקה. כשהיינו במדבר ונשארנו במדבר 40 שנה בעקבות חטא המרגלים, שלא זכינו להיכנס לארץ ישראל באופן מיידי, חג הסוכות לא התאפיין בארבעת המינים ובחג סוכות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז מה היה? היה ציון של זמן והקורבנות. בדיוק כמו שכתוב בחלק הראשון של הפרק, סוכים למד גימל עד למד וב. היו אפילו מהראשונים והאחרונים שטענו שבמדבר היינו פטורים מלקחת ארבעת המינים. פירוש ראשון כי לא היה, כי זה לא מצוי בתוך המדבר. פירוש שני, כי זה לא המקום. התורה לא יכולה להופיע בשלמות שאנחנו נמצאים במדבר. לעומת זאת, כשאנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל, חג הסוכות מקבל לבוש חדש. ולכן כתוב, אך ב-15 יום לחודש השביעי. כלומר, יש כאן חידוש לעומת מה שכתוב מקודם. חג סוכות הוא מיוחד במינו, כי הוא מתקיים דווקא בארץ ישראל. והחידוש הוא שהטבע של ארץ ישראל הוא חלק מקיום המצווה. ולכן אנחנו ניקח דווקא את ארבעת המינים, שנמצאים דווקא בארץ ישראל ולא במדבר, ואנחנו נרצה לקיים מצווה על ידם ודרכם. מכאן יגיד הרב צבי הופמן, ש... באמת, 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 הקיום של המצווה של חג סוכות בשלמות, זה רק בארץ ישראל. לכן, עם הכניסה לארץ ישראל, הפסוקים האלה חודשו או התחדדו. אבל הדברים הם לאין ארוך יותר עמוק. והם דורשים כאן העמקה. ולמה? כי בוא ננסה להיזכר.
הרב, שמו הרב הצ'אט.
כן, אני לא מצליח לקרוא, קשה לי להתרכז ולקרוא.
אז אני אקריא אותה.
אקריא את השאלה, כן.
תמר כתבה, אין חידוש בזה, הרי כל המצוות וכולי הם בבחינת הזכורי. מה זה שאלה, לא?
תמר היא חכמה, תמר היא כבר למדה את הספרי בחומש דברים, והיא כבר למדה עוד הרבה 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 דברים, אבל מה שמובן לתמר, לא בהכרח היה מובן, קודם כל ליהודים שבגולה, ואני אגיד לה אפילו יותר מזה. אם היהודים שקיבלו את התורה, אם היהודים שקיבלו את התורה, היו מבינים את המשמעות העמוקה של הדברים שלי והדברים של תמר, אז ברור שהם לא היו צריכים לחטוא אף פעם בחטא המרגלים. חטא המרגלים מלמד שעם ישראל לא תפס ולא הבין את החשיבות של ארץ ישראל. זה לא איזה קישוט, זה לא איזה תוספת, אלא זה במהות. עם ישראל לא יכול למלא את יהודו בשלמות, אלא רק דווקא בארץ ישראל. ולהיפגש עם ישראל, זה יכול להיות רק בארץ ישראל. אני אגיד יותר, כדי לענות עוד יותר לתמר. יש מחלוקת מאוד גדולה אצל החכמים בגמרא. מתי משה רבנו כתב את התורה? אפשרות אחת, אחרי כל אירוע, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. אחרי חטא העגל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תכתוב. אחרי חטא המרגלים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב. אבל דעה שנייה, בסוף שנת ה-40, לפני פטירתו של משה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תכתוב את הכל בבקשה. אז עכשיו אני מפנה את תשומת לבכם, ואני מבקש לשאול אתכם, פרשת משפטים, פרשת כתיסה, והיקרא כ"ג ג' פרשת אמור, זה לפני חטא המרגלים או אחרי חטא המרגלים? מה אתם אומרות? שאלתי שאלה.
אחרי, לא?
אחרי. אני אקרא על השאלה. הפסוקים שקראת...
כי כתיסה זה לפני, לפחות בסדר הכרונולוגי, לא?
או שזה לפני, פרשת משפטים זה חומש שמות. ופרשת כתיסה זה פרשת שמות. ויקרא כ"ג ג' זה פרשת אמור, ברור שזה לפני. זאת אומרת, עכשיו תקשיבו טוב, ואני עונה לתמר, גם לפי הדעה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לרטוב כל דבר, דבר לפי הסדר של ההתחחשות, עוד לפני חטא המרגלים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שוטל בתודעה של עם ישראל, שעיקר המקום של קיום המצוות זה בארץ ישראל. ולכן, הוא נותן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הגדרות חקלאיות לחגים, כדי שעם ישראל יפנים שהמיקום האמיתי זה רק בארץ ישראל. ולכן, אם עם ישראל היה מפנים בצורה נכונה, את מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותו, פרשת משפטים, בפרשת כתיסה, בפרשת אמור, הוא לא היה אמור אף פעם לחטוא בחטא המרגלים. ואם תגיד, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לכתוב את כל התורה כולה, אחרי חטא המרגלים, לשנת ה-40, ערב הכניסה לארץ ישראל, אז הכל מתחדד, הכל מתברר עוד יותר, כי עכשיו אנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל. אז ברור שהממד החקלאי של החגים חייב להופיע במקרא, כי עכשיו הם עומדים להיכנס לארץ ישראל. אז בין שתגיד ככה, בין שתגיד ככה, ארץ ישראל הופכת להיות מקום מאוד מרכזי, והמרכזיות של ארץ ישראל היא באה לידי ביטוי דווקא בחג הסוכות. אבל אני רוצה להמשיך ברשותכם. אם שואלים ילד קטן, ושואלים אותו, למה פסח? אז הוא יגיד, כי יצאנו ממצרים, זה כולם יודעים. ואם שואלים אותו, ולמה שבועות? אז הוא יגיד, כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אבל אם עכשיו אנחנו נשאל שאלה קשה, והשאלה היא, למה חג הסוכות? אז כולם יצטטו, לכאורה, את מה שקראנו בפסוקים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים. קראנו ביחד את הפסוקים בפרשת המורה. יש כאן שאלה ענקית, יש אפילו שתי שאלות ענקיות. נסביר את השאלות. שאלה ראשונה, אם אתה אומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, מתי יצאנו ממצרים? בניסן. אז התחלנו לשבת בסוכות בניסן. אז היינו צריכים לעשות את חג הסוכות בניסן. כי התחלנו לשבת בתור סוכות בניסן. והרי קראתי לפניכם את התאריך המדויק של התורה פעמיים בפרשת אמור. כתוב שזה בחודש השביעי, בחודש תשרי. איך זה יכול להיות? הרי הנימוק והתאריך זה לא הולך ביחד. וחוץ מזה, כתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אבל הרי בסוכות היינו 40 שנה, והיינו 40 שנה בעקבות חטא המרגלים. אז אתה רוצה להגיד שהטעם של החג זה בגלל שנשארנו במדבר 40 שנה ושם עשינו סוכות? אבל 40 שנה במדבר זה טעות, זה בעקבות חטא המרגלים. היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל מיד. אז מה הטעם באמת של חג הסוכות? האם שתי שאלות מובנות? הסיבה השנייה. אם אתה אומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, בכמה זמן היינו בסוכות האלה? היינו 40 שנה. אז אתה מציין את האור.
מדובר על סוכות שהיינו 40 שנה, לא היינו בועלים, והסוכות לא היו צמוד ליציאה ממצרים.
אז עכשיו את נכנסת לעוד יותר שאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל את צודקת כי את חכמה. הרי ידוע לכם בוודאי שיש מחלוקת בגמרא, האם אנחנו מדברים על סוכות ממש, או האם אנחנו אומרים זכר לאן הנקבות. בין שתגיד ככה, בין שתגיד ככה, זה לא כזה מובן. מה? כי בסושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. על איזה סוכות מדובר? אם תגיד שזה סוכות ממש, במשך 40 שנה עשינו סוכות. ואם אתה אומר שזה ענני כבוד, גם 40 שנה היו ענני כבוד, אז מה אתה מתכוון לציין? ואם אתה עולה לפי אתם שזה ענני כבוד, אבל אחרי שאנחנו נכנסים לארץ ישראל זה נעלם, אז זה לא יכול להיות הטעם של החג. האם השאלות מובנות?
כן, תודה.
אז עכשיו, שימו לב. עכשיו אני רוצה להיעזר מהרב אברבנאל. והרב אברבנאל מחדש חידוש שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי בשביל הדורות שלנו היום. בתוכנית המקורית של הגאולה, כמו שהיא כתובה בפרשת וארא בחומש שמות, יש לנו 5 לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי. 3 הלשונות האלה מתייחסים לחג פסח, ליציאה ממצרים. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי. זה שלב ראשון של התהליך של הגאולה של עם ישראל. אחר כך, הלשון הרביעי, ולקרתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. זה כנגד מתן תורה. זה כנגד שבוע. אבל אחר כך יש לנו והבאתי, שזה הלשון החמישית. אז שואל הרב הבא מנהל, מה החג כנגד כניסת הארץ? מה החג שמציין את העובדה שעם ישראל סוף סוף מימש את התוכנית שלו ונכנס לארץ ישראל? יכול להיות שאין חג על זה? יכול להיות שאירוע כל כך נציין אותו? מבקש הרב הבא בנהל לומר שחג הסוכות הוא כנגד הכניסה לארץ ישראל.
אז איך חגגו אותו עוד במדבר לפני שבכלל נכנסנו לארץ ישראל?
הרבה מאוד, אז עכשיו תקשיבו טוב, עכשיו תקשיבו טוב, מצוין, כל הכבוד על השיתוף הפעולה הפעיל. אז קודם כל, הפסוקים בפרשת אמור, שלימדו אותנו בחלק הראשון שלהם, שציינו את חג הסוכות במדבר, אבל בלי 4 המינים, אנחנו מבינים טוב מאוד. וכל עוד שהיינו במדבר, עם ישראל היה פטור מ4 המינים, כי לא היה לו, וגם כי זה לא המקום איפה שמקיימים את המצווה בשלמות. ועכשיו יותר עמוק. ואם אתה אומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, ואתה מתכוון להגיד, שזה כנגד הסוכות שעשינו במדבר, אז למה עכשיו אנחנו צריכים בארץ ישראל לעשות סוכות? ולא עוד, שאלנו, ואם אתה אומר שכמו שכתוב בפסוק, בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אז היינו צריכים לעשות את זה בניסן? מה פתאום שאנחנו עושים את זה בתשרי? אלא, מבקש הרב הבא בנהל ופרשנים נוספים לומר, אם היינו עושים סוכות, לא היינו מבליטים את העובדה שאנחנו רוצים לתת מקום מרכזי לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. כי ניסה זה חג האביב, וכולם יוצאים החוצה, ויש אוויר טוב, ולפעמים אפילו בקיץ אנשים ישנים בחוץ, ועושים להם. אבל דווקא בחודש תשרי, שאנחנו בסיום של הקיץ, שאנחנו עומדים להתארגן לקראת החורף, שאנחנו עומדים להיות צפונים בתוך הבתים שלנו, שאנחנו עומדים להיות צפונים עם כל הרכוש שאספנו, כי חג הסוכות הוא נקרא חג האסיף, יש לנו את כל הפירות ואת כל התבואה כדי להתמודד עם החורף. דווקא שם הקדוש ברוך הוא מבקש שבארץ ישראל אנחנו נצא מהבתים, ואנחנו נחזור אל האריות. עכשיו תקשיבו טוב בבקשה. יסוד האריות הוא התחיל במדבר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בארץ מצרים. יסוד האריות, דירת הרי, סוכה נקראת דירת הרי, היסוד הזה התחלנו לפגוש אותו כשהיינו בדרך. שאנחנו היינו בדרך אל ארץ ישראל. אבל עכשיו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ויש לנו מקום קבוע, אז החידוש של חג הסוכות, זה שאנחנו נחגוג את יסוד האריות. כי אם חז ושלום, אנחנו נאבד את יסוד האריות, אנחנו עלולים להשתקע בתוך עולם חומרי. והיסוד הזה של האריות, אנחנו נבליט אותו דווקא בחודש השביעי לשפע חומרי. השפע החומרי הזה הוא יכול להיות מקור לברכה, אבל השפע החומרי הזה הוא יכול להיות לרועץ. כי השפע החומרי הזה הוא עלול להפוך אותנו להיות בעלי בתים על ארץ ישראל. ואנחנו עלולים לחשוב שארץ ישראל היא שלנו. חג הסוכות נמצא כדי ללמד אותנו שארץ ישראל היא לא שלנו. ואני אגיד יותר מזה. לשבת בסוכה, זה כמו לשבת בבית המקדש. כאשר ברור לכולם שעיקר העיקרים בסוכה זה הסכך, ולא התפנות. ולכן הסוכה נקראת על שם הסכך, ולא על שם התפנות. ולכן היו הרבה גדולי ישראל שהיו מסתכלים על הסכך. ומתבוננים על הסכך. והיו מנסים את הסכך בתוך תודעתם, עולמם וליבם. מה זאת אומרת להכניס את הסכך? להכניס את יסוד השגחת השם. את השמירה האלוהית. אני מבקש להוסיף. עיקר המצווה של חג הסוכות זה לישון בסוכה. ולא רק לאכול. אין לי זמן לפתח את זה, כי נשאר לי בקושי כמה דקות. יכול להיות שאתה מקיים מצווה שאתה ישן? כן. יש רק שתי מצוות שאתה יכול לקיים אותה שאתה ישן. המצווה הראשונה זה ארץ ישראל. יש מצווה לגור בארץ ישראל. והמצווה השנייה זה הסוכה. ואני מבקש להסביר. למה אמרתי שלהיות בסוכה זה להיות כמו במקדש? כי הסכך זה השכחת שכינה. זה שם השם ששורה על מעשה ידינו. אז איפה שאדם נמצא בארץ ישראל, השכינה נמצאת איתו. לכן דווקא בחג הסוכות, אנחנו מבליטים את גודל ההשגחה ששומר על כל יהודי בהיותו יהודי איפה שהוא נמצא. ולכן אני מבקש לדייק, אתה עושה דפנות, והקדוש ברוך הוא משחה שכינתו. מצוות סוכה זה בעצם מתכון בשביל כל המעשים שאנחנו עומדים לעשות במהלך השנה הקרובה. אנחנו נבנה את הדפנות, כלומר אנחנו נעשה את הפעולה הגשמית, ואנחנו מתפללים, מייחלים שהקדוש ברוך הוא ישכין את שכינתו דרך המעשים שלנו. לכן חג הסוכות היא חייבת להיות לא רק בחג האסיף כמו שהסברתי לכם לפני שנייה, עכשיו אני נותן לכם פירוש חדש, היא חייבת להיות בסוף המעגל של חגי תשרי כהכנה לכל השנה. זה חייב להשלים, ואני מבקש להסביר את דבריי. בחג ביום הכיפורים היינו כמלאכים. איך הכי חיוני, אי אפשר. השקיעות בחטא דרשה מאיתנו פרישות. אבל הפרישות הזאת היא זמנית. הפרישות הזאת היא אמצעי. היא לא המטרה. המטרה זה חג הסוכות. זה לחיות בתוך המסגרת של העולם הזה, ולהשכין שכינה דרך מעשה ידינו. כשמתחילים להסתכל על חג סוכות בצורה כזאת, אז אפשר להבין דבר מופלא ביותר. בוא נשאל שאלה. המלך שלמה בנה את בית המקדש הראשון. אז אני שואל, מתי הייתה החנוכה של בית המקדש הראשון? מתי הקדוש ברוך הוא גלגל שטקס החנוכה של בית המקדש הראשון יהיה? מה החודש המתאים? מה הזמן הכי מתאים שהקדוש ברוך הוא בחר בשביל סוף סוף בארץ ישראל שיהיה חנוכת בית מקדש? סוגריים, שלא היה אמור להיחרב. הוא נחרב רק בגלל שעשינו שטויות. זאת אומרת שהמלך שלמה סוף סוף זה גולת הכותרת. זה התכלית. יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, הסתבכנו גם בכניסה של ארץ ישראל, התהליך נמשך 500 שנה, אבל סוף סוף עכשיו אנחנו מגיעים לשיא, יש עם ישראל בארץ ישראל עם מלך, ועכשיו יש מקדש. אז אני שואל אתכם, בואו נראה אם אני הצלחתי את השיעור, מה התאריך הכי מתאים שיהיה חנוכת בית המקדש? מה אתם אומרות? הנה, אמרתם בעצמכם, ולכן אם אתם תפתחו בין א', בפסוקים, ז', ח' וכן הלאה, אתם תסתכלו בעצמכם, שהקדוש ברוך הוא זימן שחנוכת המקדש הייתה דווקא בסוכות, וזה מאוד מתאים לכל המהלך של השיעור.
הרב, למה הסכך משומר על החנוכה?
לא שמעתי טוב, עוד פעם.
למה דרך הסכך יש השכחה אלוקית?
מי רוצה לענות במקומי? זה תרגיל כדי שאני אוכל להספיק לשתות. טוב, אז אני רואה שלא היו מתנדבות. אז אני מסביר. עוד פעם. אני מבקש, סליחה, אני לא שם, אני מבקש להסביר. הדפנות יכולות להיות כמעט מכל חומר שהוא. יש לך קירות, אפשר להשתמש בהם. יש לך ברזלים, אפשר להשתמש בהם. הדבר היחיד שהוא הכי חשוב, שהוא הכי קובע, שהוא מבליט את היסוד שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, משגיח עלינו וערי. וחייבים עריות, עריות פירושו של דבר, שגם אם אתה שם סכך, אסור לו שיהיה מחובר אל הקרקע. הדפנות יכולות להיות מחובר אל הקרקע. הסכך אסור לו. כי הסכך בא להבליט את הקשר המיוחד של כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. זה השראת שכינה. מה שעושה את הסוכה לקודש, זה לא הדפנות. לכן כשאנחנו בונים את הסוכה, החלק העיקרי, עיקר כל ההלכות, זה דווקא בסכך. וחייב מאוד שלא יהיה שום דבר שפוסל. כמובן, כמובן, הדפנות חייבות להיות עמידות ברוח. אז את מבינה בעצמך שהדפנות באות לבטא את היסוד של היציבות החומרית בתוך העולם הזה. אבל מה עושה שאתה לא תהיה שקוע? מה עושה שאתה לא תהיה שקוע בתוך העולם החומרי הזה? מאיפה לך, איזה מנגנון, איזה פתרון, שומר עליך שאתה לא תהיה שיקור מכל היציבות ומכל הקירות האלה? תשובה? אם יש לך סכך. כי אם יש לך סכך, אז אתה מחובר אל השמיים. בדרך הסכך אתה חייב לראות את השמיים, את הכוכבים, ברור. ואסור שיהיה מחובר אל הקרקע, כמו שאמרתי. אז היסוד של היציבות זה הדפנות, וזה העולם החומרי, שהוא הכרחי וחיוני, זה כמו כאילו הגוף, והיסוד הנשמתי, היסוד הפנימי, שהוא עיקר העיקרים, זה הסכך. אני ברשותכם רוצה לסכם, ולהוסיף עוד טיפה ולסיים בזמן. אנחנו עסקנו בשלוש נקודות עיקריות, אז אני חוזר עליהם מהר מאוד. למה התורה מבליטה בחומש שמות את הממד החקלאי של החגים? תשובה, כי ארץ ישראל זה המקום ששם אנחנו מממשים את חג הסוכות. נקודה ב', דרך התבוננות מעמיקה בפסוקים בחומש ויקרא, נוכחנו לראות שהיו שתי תקופות. הייתה תקופה שלא הייתה ארבעת המינים, והייתה תקופה שהם היו פטורים, וחג הסוכות היה לו רק איזה מימד של קורבנות ולא מעבר, ועם הכניסה לארץ ישראל, ארבעת המינים, ואפילו חג הסוכות, הסוכות בעצמם, קיבלו עם הכניסה לארץ ישראל חידוש. כי עד עכשיו, היינו צריכים לחגוג את זה ניסן, והקדוש ברוך הוא דאג את היסוד של האריות דווקא בתשרי. והסברנו את הרציונל, זה נקודה שלישית, דווקא במקום איפה שיש שפע חומרי, אתה עלול לשכוח מהקדוש ברוך הוא, ופירוש שני, בארץ ישראל, אתה עלול לשכוח את היסוד של האריות. היה אפשר להמשיך עוד, אבל יש לי פועלים שהגיעו, אז אני חייב לקצר, אני מבקש סליחה, אני מקצר 3 דקות לפני סוף הזמן, אני מקווה שהדברים היו קצת ברורים, ושהוספנו, מי ייתן שנוכל במהרה לקיים את חג סוכות ברוב פאר והדר ועידור, כולל בבית מקדשנו, וכולל שנוכל להיות בסוכה כמו שצריך, ואני מאחל לכם הרבה הרבה טוב, וסליחה שאני נאלץ לפרוש. בהצלחה לכם!